טוב, ערב טוב לכולם. הערב אנחנו מתחילים בסדרה של שיעורים שעידית תיתן כאן, שהם נעשים בשיתוף פעולה של המכון שלכם, מכון הדר, והמקום שממנו אני, עידית וחפצי מגיעות, והם קבעו שצריכות שיגיעו בקרוב עוד חברות, שנקרא בית מדרש ערבות. קצת נספר לכם מהו בית מדרש ערבות, ואז אנחנו רוצים גם לעניין אתכם בעוד סדרות של לימוד שאנחנו עושים לאורך השנה. אז בית מדרש ערבות זה בית מדרש של נשים, שהוקם לפני כשש שנים, משהו כזה, כשהגרעין המייסד שלו היה נשים שלמדו ביחד בתוכניות של מזרח שמש, והיה צורך ככה להמשיך במסגרת נוספת אחרי, ואז הקמנו את בית המדרש הזה, שבהתחלה, בשנתיים הראשונות שלו, היה קשור למרכז הספרדי בעיר העתיקה, אבל אחר כך פרשנו והמשכנו באופן עצמאי. והרעיון היה, ההתחלה הייתה בית מדרש שבו אנחנו לומדים את חוכמתם של ואת כתביהם של חכמי היהודים, הרבנים והחכמים בספרד ובארצות המזרח. מה שנקרא ארצות האסלאם, ולרובנו, כמו שאצל רבים במדינה, זה היה באמת פעם ראשונה שהכרנו את הכתבים האלה, צללנו לתוכם פעם ראשונה, ומתוכם אנחנו רוצים לחלץ אמירות וגם לעסוק בנושאים של מסורת, המקום של נשים בעולם היהודי, צדק חברתי, זה ככה דברים שמעניינים אותנו. הנשים שמגיעות אליהם זה באמת נשים על כל רצף הזהויות, אין לנו, ממש כולם יכולים לבוא. ומה שעוד אנחנו מנסים, שזה ככה יותר מאתגר, זה להחיות וקודם כל לעקוב, להתחקות אחרי נשים פעילות, מעניינות, נשים פורצות דרך בעולם המזרחי, בעיקר בעבר וגם היום, ולחיות אותם, לחיות את מה שהם אמרו, את הפעולות שלהם וללמוד מהם. זה ככה, ואיך יש לנו הרבה תוכניות, כל מיני סוגים של תוכניות, שני כתבים שיצאו בקרוב לאור. אני לא אעלה אתכם בכל זה, אני חושבת שכולכם אם תעשו בגוגל ערבות נשים מחברות מסורת, תחשפו באמת לכל התוכניות וכל מגוון הפעילויות שלנו. מה שאני רוצה לספר השנה, שהשנה פעם ראשונה החלטנו לצאת עם דרות של לימוד, עם שיעורים וסדנאות, גם לקהל הרחב. רוב הסדנאות יהיו לכולם, לגברים ונשים, יש אחת רק לנשים, חלקם התקיימו בזום, וכל השאר התקיימו בבית רוח חדשה, שזה ברחוב, איפה שהיה שערי צדק הישן. זהו.
תודה רבה. אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה, אני חושב שזאת נקודת ממשק שיש. זאת נקודת ממשק שיש לנו בניסיון של מכון הדר לקדם תורה שהיא מחוברת חיים אמיתיים, ואני חושב שהלימוד שלכם בכלליות והסדרה שהרב עידית תתחיל עכשיו מכוונים לדבר הזה. זאת סדרה חדשה שאנחנו מתחילים עכשיו בבית המדרש, שלושה שבועות לאחר מכן אנחנו נמשיך עם עוד סדרה, עם דוקטור תהילה ליצור על זיכרון ושכחה בתלמוד. יש לנו גם הרבה פעילות, שיעור הלכה בימי שני בערב, הסדרות הללו ברביעי, שיעור גמרא בחמישי בבוקר, מוזמנים. למי שלא מכיר את הרב עידית מבורך שג, מאילול האחרון ומהזדמנויות אחרות, אני אומר שרב עידית היא מעבר להיותה חלק מהצוות, הסגל של מכון הדר, תחת הכובע שרכז את הקהילות, שאם את רוצה את מוזמנת לומר עוד מילה זה עוד דקה. עיסוקיה העיקריים בימים האלה הם בלימוד הלכה במסגרת תכנית ההסמכה במדרשת לינדנבאום, ולכן עידית שקועה כל כולה בתוך ענייני ההלכה, אז אנחנו מודים לך על השיתוף איתנו בעניינים הללו.
תודה, בשמחה רבה, אם חסר למישהו אז יש פה עוד הרבה דפים. ואני רק אגיד שהשיתוף פעולה הזה נורא משמח אותי, כי אני בעצם שיתוף פעולה של ערבות במכון הדר. אני לגמרי תוצר, סליחה אני אורין, לגמרי תוצר של שני בתי המדרש האלה, וזה ממש משמח אותי שהם נכנסים רעיונית לתוך חדר. אנחנו נדבר בשלושה שבועות הקרובים האלה. אני אולי ארחיב על התפקיד שלי עם הקהילות בסוף, אני רוצה להשאיר זמן ממש ללימוד. בשלושת השיעורים האלה אנחנו נדבר על מה קרה לאדם, מה קרה לחברה, מה קרה למשפחה, מה קרה לקהילה, בשינויים של ההיסטוריה והחברה, נגיד 300-400 שנים האחרונות, איך כל השינוי הזה קשור להלכה וקשור לחיים שלנו, וספציפית, בתוך עולם ההלכה והחיים שלנו, מה אפשר ללמוד מחכמי המזרח, שזה מושג ענק, שאנחנו תכף נפרוט אותו טיפה יותר, מה אפשר ללמוד מזה על החיים שלנו היום? מה אנחנו יכולים לקחת מהחכמים שפעלו במרחב של ה-300 שנה האחרונות, ובמרחב הגיאוגרפי של מצרים, תימן, צפון אפריקה, קצת עיראק, סוריה וכו'. היום אנחנו נדבר בעיקר על מרוקו, אפילו ממש ממש ספציפית על בקנס. אבל השורה התחתונה הפרקטית תגיע בסוף. אנחנו לפני זה נפתח איזה נושא, בכל שיעור יהיה לנו נושא אחד גדול. היום אנחנו נדבר על חינוך ועל אחריות של קהילה לחינוך, ונגיע בסוף לאיזושהי התנגשות, ואיך פתרו אותה, ואיך אמורים לפתור אותה היום, ומה זה אמור ללמד אותנו על החיים שלנו. עכשיו, חזרה שנייה לכל הבלגן ההיסטורי והסוציולוגי שסיכמתי במילה. מאז המהפכה התעשייתית, העולם השתנה בכל מה שאנחנו חושבים על עצמנו כבני אנוש. המשפחה השתנתה, מעמד האישה בחברה השתנה, שזה חלק גדול מזה, הקהילה השתנתה, התפיסה שלנו את עצמנו כחלק מציבור השתנתה, הציבור השתנה ואנחנו השתננו, הכל השתנה. איך שאנחנו מרוויחים כסף השתנה, איך שאנחנו חושבים על תעסוקה השתנה, איך שאנחנו חושבים על החיים שלנו, על מי שאיתנו במשפחה ומי שאיתנו בצורת היישוב שלנו, צורת היישוב השתנתה, בסדר? מהפכת האיור. בקיצור, הכל ממש ממש השתנה. ואני בתור בן אדם שמאוד מאוד מאמין בהלכה ומאוד מאמין ב... יש הרבה דרכים להגיד כאנשים דתיים, איך אנחנו חושבים שהדתיות אמורה להשפיע על העולם, שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא אמור להשפיע על העולם, שהקשר של הקדוש ברוך הוא לעולם אמור להשפיע על העולם. יש אנשים שיענו על זה בדרכים קבליות, יש אנשים שיענו על זה בדרכים מחשבתיות, יש אנשים שהפילוסופיה היא התשובה שלהם, יש אנשים, אוקיי, כל אחד והתשובות שלו. אני, התשובה שאני הכי אוהבת זאת הלכה. בעיניי הלכה זה הקול של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה הדרך שלו לדבר איתנו, זה איך שהיהדות, הדתיות שלנו אמורה לבוא לידי ביטוי. ולכן היא חייבת להשתנות. היא חייבת להחזיק את האיזון הזה שבין מצד אחד להיות דבר מחייב, ודבר מחייב הוא דבר מקובל. ומצד שני להיות דבר משתנה, כי אנחנו יודעים שהאבולוציה, מה שמסתגל שורד. בסדר, אנחנו רוצים שההלכה תשרוד, אנחנו חייבים שהיא תהיה מסתגלת. הדרך להסתגל למצבים משתנים זה להשתנות. ובין השאר על האיזון הזה אני רוצה לדבר. וספציפית, היום אנחנו נדבר על חינוך. לימוד תורה בגדול וחינוך בקטן. האם חינוך זה אחריות משפחתית? האם האחריות המשפחתית הזאת היא אחריות קהילתית? האם האחריות הזאת משתנה? כשאנחנו מדברים על מדינות לאום, האם האחריות הזאת משתנה כשאנחנו מדברים על גברים ונשים והתפקיד שלהם בעולם משתנה וכו וכו וכו. ואני רוצה להתחיל מסוגיה שאני נורא אוהבת בבבא בתרא. מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נלמד ביחד את מקור אחד, ואז אנחנו נתחלק לחברותות כדי לרדת למקורות ההלכתיים הטיפה יותר מאוחרים, לרמב"ם והשולחן ערוך, ונתאסף בחזרה כדי לדעת, לדבר על מה הבנו מהם, ומה אפשר להבין הלאה. אל תעשו לעצמכם ספוילרים, ואל תתקמדו לדפים האחרונים. מי שממש ממש סקרן, יערוס לעצמו. אז אנחנו מתחילים במקור א', בסדר? ההקשר, מסכת בבא בתרא בגדול, עוסקת ביחסי שכנות. מה מותר לי לעשות? האם מה שאני עושה מזיק למי שלידי? איפה האחריות שלי כלפי מי שלידי? כלפי מי שגר לידי? כלפי מי שעוברת ברחוב? בסדר? האחריות של אנשים כלפי המרחב הגיאוגרפי המיידי סביבה. ואם משהו שייך לי ומשפיע על רכוש של מישהו אחר, אז מה המשמעות של זה בגדול? וספציפית הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, היא תהיה בהקשר של איזה זכויות יתר החברה נותנת לתפקידים ספציפיים בתוכה בהקשר הזה של שכנות. זאת אומרת, לכולם אסור, נגיד, לכולם אסור להרעיש בין 2-4, זה החוק שהחלטנו עליו, לאנשים ספציפיים שעוסקים במשהו שכולנו החלטנו שהוא טוב, מותר להרעיש בין 2-4. בסדר, יש להם איזושהי זכות יתר. מי זה האנשים האלה, מה המקצוע שלהם, וזה, זה, כאן אנחנו נכנסים לדיון. אנחנו נכנסים לדיון במה מותר למלמד תינוקות. איפה הזכויות יתר של מלמד התינוקות? הרי אנחנו יודעים שילדים זה דבר נורא נורא מרעיש, בטח כשהם ביחד. מה קורה עם הרעש? אם כל אחד יחליט לפי הטובה שלו, אז מכירים את התופעה שנקראת נימבי? מישהו יודע מה זה? Not in my backyard, אוקיי? כולם רוצים, ברור, חינוך לילדים זה נורא נורא חשוב, אני פשוט לא רוצה לקום בגלל זה מהשנת שלי. אז שזה לא יהיה אצל השכן שלי, או שזה לא יהיה אצלי בבניין. ואנחנו תכף נראה שהסוגיה אומרת, בעיה שלכם. לא רק בעיה שלכם, בנוגע שאם יש לי גן בתוך הבית, בתוך הבניין שלי, אני לא יכולה להגיד שום דבר, והם יעשו רעש שבכל הקשר אחר הייתי יכולה להתלונן, והיו משלמים לי נזק. לא, בהקשר הזה, אתה אמורה לספוג את הנזק, חינוך זה שאיפה של כולנו, אנחנו היהודים עם הספר, זה נורא נורא חשוב, נורא חשוב מגיל קטן ותכף נראה מאיזה גיל, נורא חשוב ביחד, בסדר? זה לא שכל אחד אמור לשלוח למורה פרטי, כולה, ילדים אמורים ללמוד ביחד, זה עוזר להם ללמוד ביחד, תכף נראה גם איך זה מתבטא בסוגיה הזאת. עוד נקודות שאני רוצה שיעלו לכם בראש כשאני אכנס לתוך הסוגיה, זה אחריות של מי זה, בסדר? אם החלטנו שכל החברה נותנת זכות יתר למישהו, זה אומר שזה אחריות של החברה לחינוך, אבל חוץ מזה, מה עוד? האחריות של החברה, כאילו במה היא עוד מתבטאת? כמה ילדים אמורים להיות בכל כיתה? מי אמור לשלם? ועוד ועוד מחירים שיהיו על החברה, ואנחנו נראה איך זה מופיע כאן. ומי שבכל זאת עשה לעצמו ספוילר, אז אני גם אגלה לכם קצת. תנסו להקשיב, בסדר, אנחנו מכירים הרי את המציאות של היום במדינת ישראל של חוק חינוך חובה חינם, שגם לא יש מלא מלא פרטים, בסדר, מאיזה גיל עד איזה גיל. כמה מותר לעשות תשלומי הורים וכמה אסור לעשות תשלומי הורים. באיזה, כמה רחוק מותר, כאילו, האחריות של המדינה לעשות בתי ספר, באיזה פיזור גיאוגרפי, בסדר? כמה המינימום או המקסימום שתלמיד צריך לנסוע לבית ספר, כמה זה יכול להיות רחוק, כמה זה צריך להיות קרוב. כמה ילדים בכיתה, בסדר? תראו, הכל מופיע כבר כאן בבטרה, כל דבר שהוא מרכיב של חוק החינוך שנראה ממש ממש בסוף. ואנחנו מתחילים. בסדר? ההקשר, זכויות, מה מותר למלמדים לעשות ואיפה בתי ספר צריכים להיות. דאמר רב יהודה אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא, כמה דרמטי, נשתכח תורה מישראל. בסדר? אם לא היה את התקנה שתכף נראה את הפרטים שלה, לא היו לומדים תורה. עכשיו, ברור שתכף נראה את כל הפרטים שיוצרים את המערכת חינוך הראשונית הזאת, ברור שאם לא הייתה מערכת, לא הייתה משתכחת תורה מישראל. בסדר? האנשים שהיה להם כסף, או שהיה להם כוח, או שהיה להם איזה שהם פריבילגיות אחרות, היו ממשיכים ללמוד. זאת אומרת, היו ילדים שממשיכים ללמוד, אבל לא הייתה מערכת. ומה שהם אומרים פה על המשפט הראשון, מה שהסוגיה אומרת לנו, זה אם אין מערכת, תשתכח תורה. מערכת זה הדבר הכי חשוב. ועכשיו אנחנו צוללים לפרטים של המערכת. שבתחילה, מי שיש לו אב, מלמדו תורה. נכון, המצווה הראשונית של לימוד תורה היא אחריות של אבא לבן שלו. שימו לב מי לא פה. בסדר? מי שאין לו אבא, מי שהוא בת, מי שהיא בת, מי שהיא אימא, מי שאין לו את הכלים לממש את האחריות הזאת, בסדר? זה, ואפשר לחשוב עוד על הרבה תרחישים שחריגים מהאמירה הזאת. מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מה ידרוש? ולימדתם אותם, ולימדתם אתם, בסדר? מאיפה אנחנו מביאים את זה? מהאחריות של כל אחד לילד שלו. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה. ועדיין, מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. בסדר? הקימו איזושהי מערכת, והיא הייתה מאוד מוגבלת גיאוגרפית. זה היה רק בירושלים, רק מי שהיה לו את האמצעים להגיע לירושלים היה זכאי להיות חלק מאותה מערכת. התקינו שיהיו מושיבים בכל פלח ופלח, בסדר? בכל עיר ועיר. ומכניסים אותם כבן תת זין כבן יות זין. אז כבר יש לנו גיל. אבל עכשיו זה לא חובה. נכון? מי שהיה רבו כועס עליו, מביט בו ויצא. בסדר, מי שלא מסתדר עם המערכת, ואנחנו כל אחד יכול להריץ בראש תרחישים של נשים ואנשים שהוא מכיר שהמערכת לא תמיד בדיוק מתאימה להם מערכת, מטבעה היא מערכת. ולא כל פרט מתאים למערכת. ופה אומרים, טוב, מי שלא התאים למערכת, שלום וביי. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, פיזור גיאוגרפי, שוויוני יחסית. ומכניסים אותם כבן 6, כבן 7. בסדר? גיל מינימום. גיל מינימום שאנחנו יודעים שבעולם העתיק, בטח בעולם של הגמרא, ואנחנו אולי נספיק להגיע לזה בהמשך, ילדים היו חלק מפרנסת הבית לגמרי. זאת אומרת, לשלוח ילד ללימודים זה אומר לוותר על משכורת. ומה שמעמידים פה זה איזושהי ברירת מחדל של דרישת מינימום, מגיל 6 או 7, שולחים לבית ספר. אמר לרב, לרב שמואל בר שילת, עד שיט לא תקביל. מכאן, מכאן ואילך, קביל ואז פילה כתורה. בסדר? עד גיל 6 לא תקבל. בסדר? ילדים צריכים כנראה איזושהי או התפתחות בבית, או שיש עבודות שהם יכולים לעשות, או שהדרך מסוכנת להם, תכף נראה מה הדרך למוסדות החינוך האלה, בסדר? אבל גיל מינימום שהוא 6, מתחת לזה לא. וזה מעניין, נגיד, לדעת שעצם החינוך התורני, נגיד, ממש, זה לא שיש מערכת, ואז היא לוקחת את כל האחריות מהתא המשפחתי. יש מערכת. היא מתחילה מגיל 6. לפני זה, ואנחנו יודעים, כולנו שמלמדים ילדים לפני גיל 6, אולי קצת לקרוא, בטח לברך, להגיד שמה ישראל ומודה אני. בסדר, יש איזשהו מינימום, ברור שהוא מתחיל לפני גיל 6, וזה בסדר, יש אחריות גם על התא המשפחתי, והאחריות המינימלית הזאת, אולי בסדר שהיא לא תהיה שוויונית, אולי בסדר שמי שיש לו כוח במשפחה ילמד, ומי שלא לא, אבל יש איזושהי נקודה בגיל שבה עושים אישור קו, שממנה חייבים כולם להתחיל ביחד. יכול להיות שהם יתחילו לא מנקודה שוויונית. בסדר, יכול להיות שיבוא הילד ממשפחה חזקה, שכבר מגיל 3 ישב מול תוכנות ויודע כבר לקרוא, בסדר, מגיע לכיתה א' כי הוא יודע לקרוא. יש שם קורסי הכנה לכיתה א', ידעתם? נגיד, אני לא ידעתי, גיליתי את זה לפני כמה זמן והזדעזעתי. אבל יש, בסדר, יש הורים היום רוצים לתת את כל הכלים שהם יכולים לילדים שלהם, ולפעמים זה מתחיל בצורה קצת מוגזמת. אבל בסדר, המינימום של הגמרא פה זה גיל 6, ואמר לו רב לרב שמואל בר שינת, כי מחית לינוקה, בסדר, אם אנחנו רוצים להעניש ילד בבית ספר, זה גם, ילדים מתחילים בגיל 6, יש פה איזושהי הבנה, שמבחינה רגשית או מבחינה התנהגותית, גם בהתחלה, בסדר, הם תשימו לב גם באיזה מילים הם משתמשים פה, מלמדי תינוקות, בסדר, הם מדברים על ילדים בגיל יסודי קטן, זה עוד גיל הרך, מה שנקרא היום, ולפעמים צריך, כאילו, אמרנו מערכת ופרטים שלא תמיד מתאימים, צריך איזה שהם סנקציות. עכשיו, היום ברור שאף אחד לא ידבר על סנקציות גופניות, בזמן הגמרא זה היה מקובל, וגם עד לפני ממש לא הרבה זמן, אבל הוא אומר, אם אתה מעניש, תעניש בקטנה, בסדר? לא, תמחי אלא בערקת דמסנה, מישהו יודע מה זה? בסרוכים של הסנדלים, כאילו במשהו, אתה יכול להרביץ לו בשעות של אור, אבל שיהיה שעות של אור עדין. כאילו, אנחנו יכולים לראות שהמושגים מצד אחד ממש ממש לא מתאימים להיום, מצד שני זה ממש ניצנים של מערכת. כאילו, גיל מינימום, חובה לכולם, פיזור גיאוגרפי, תכף נראה גם יותר פרטים. והדבר השני שרב אומר פה, זה דקארי קארי, מי שיודע לקרוא, סבבה, מעולה, שיקרא. דלא קארי להבי צוותא לחברי. בסדר, לעשות מעין מערך של הקבצות אולי. כאילו מי שלא יודע לקרוא, שישב ליד מי שיודע לקרוא. מצד אחד זה יכול לעכב את מי שמתקדם, מצד שני זה מקדם את מי שמעוקב. תעשה איזה מין ממוצע כזה. מה?
ההפך.
סליחה, נכון, ההפך מהקבצות. כאילו לעשות חברותות שמערבבות רמות, כדי לקדם, כדי אולי ללמד את מי שמתקדם כבר להתחשב. מה?
קבוצות
הטרוגניות, ממש. ואז אני מדלגת קצת בתוך הסוגיה, בסדר? כי היא מאוד מאוד ארוכה. ואנחנו ממשיכים בפרטים של התקנת יהושע בן גמלא, בסדר? מה שסידר את המערכת. אמר רבא, מתקנת יהושע בן גמלא ואילך, לא ממתינן ינוקה ממטה למטה. אנחנו לא מסיעים תינוק מעיר לעיר, כי זה מסוכן. בסדר, הדרכים מאוד מסוכנות, אז אנחנו שוב מדברים על ינוקה, על ילדים קטנים, אנחנו לא רוצים לקחת בהסעה ילד משכונה אחת לשכונה אחרת, זה לא נעים. אבל מבי כנישתה לבי כנישתה, ממתינן. זאת אומרת, לא מעיר לעיר, משכונה לשכונה אולי זה כן בסדר. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו גבול גיאוגרפי שבכל שכונה יש בית ספר. והיא מפסק נהר, בסדר? אם יש נהר בין שתי השכונות, איזושהי סכנה בדרך, לא ממתינן, לא מסיעים. זאת אומרת, צריך להיות בשני הצדדים של הנהר, צריכים להיות בתי ספר, כדי שילד לא יצטרך לעבור נהר. והיא קטיטורה, ממתינן, אם יש גשר על הנהר, אז אפשר להעביר. כאילו, תראו לאיזה פרטים הם יורדים פה. זה ממש, כשקיצרתי את החוק, לשים אותו, חוק לימוד חובה, בדפי מקורות פה בהמשך, אז חתכתי מלא פרטים. כי זה, אתם יודעים, כאילו חוק מנוסח בצורה מאוד מסורבלת, ומלא דפים, וקצת חסכתי. אבל יש שם מלא פרטים שקשורים לקשר בין המדינה לרשות המקומית, בנוגע לאחריות של בית ספר. עכשיו, זה ממש זה. כאילו, מי אחראי על ההסעות? מי אחראי על הקמת בתי ספר? אם אין לנו מועצה מספיק כסף, מי, מה המקום של שר החינוך מול ראש המועצה? זה לגמרי זה, וממש מפה זה מתחיל. ואמר רבה, אני טיפה מדלגת, סך מיקרי דרדקי, בסדר? כמה יכולים להיות בתוך כיתה אחת? 25 היינו, אוקיי. והיא ייקח 50, אם יש לנו 50, מוצבין טרי, מביאים שני מלמדי תינוקות, בסדר? שני מורים או מורה ומתלמד, והיא ייקח 40, מוקימן רש דוכנה, בסדר? מביאים עוזר הוראה. בסדר, אם יש לנו 40, אין לנו מספיק כדי לחלק לשתי כיתות, אנחנו נביא עוזר הוראה כדי שלא יהיה לנו 50 בכיתה, שזה המון. עכשיו שימו לב למספרים, זה המספרים שמדברים עליהם היום. בסדר? זה מדהים לראות את, את ההשתרשלות של העניין. ומי אחראי על השכר של המתלמד, של העוזר הוראה? מסייע לו ממטה. בסדר? העיר אמורה לשלם את השכר שלו. ואמר רבה, בסדר, אני אדלג כי אני רוצה שתספיקו, אבל אני רוצה שגם, אם יהיה לכם זמן בחברות, אחר כך תמשיכו טיפה בפרטים פה. האם, מה צריכה להיות הרמה של המורים? האם אפשר לפטר מורים? בסדר? זו סוגיה סופר רלוונטית היום, ומעניין לראות מה הגמרא אומרת על זה. מה הגמרא אומרת על מורה שטועה? האם אנחנו מעדיפים מורה ממש ממש טוב בדרכי ההוראה שלו, אבל שיש לו טעות בלימוד? או מורה שאולי הדיקציה שלו פחות טובה, או הדרך העברת שיעורים שלו פחות מוצלחת, אבל הוא דייקן. בסדר? ומה קורה עם טעויות? טעויות נשארות לעולם? טעויות אפשר לשנות אותן אחר כך? מה קורה? זה ממש חשיבה על התפתחות. זה ממש, הסיפור שמדברים פה על ילדים, זה כי מדברים פה על התפתחות שכלית, ומה האחריות של חברה להתפתחות שכלית של ילדים קטנים בתוכה. עכשיו, אני אכניס פה משפט של ביקורת פמיניסטית, סליחה, אני לא זוכרת מי זאת הייתה, אחת ההוגות של הפמיניזם הליברלי, אומרת, שמעו, זה שיש שם הבדלים של מחשבה, מה זה היום? אני מדברת במאה ה-18, סוף המאה ה-18, תחילה ה-19, אומרת, נכון, ברור שיש הבדלים קוגניטיביים בין נשים לגברים. גברים הולכים לבית ספר. גברים, מי זה שהם קטנים? מצפים מהם לדעת, מתקנים אותם כשהם טועים, מצפים מהם, הציפיות של החברה מיצורים קטנים, גורמים להם להיות יצורים גדולים שחושבים. ואם אין ציפיות, אז גם לא תהיה מחשבה בסוף. וזה ש... כשאומרים יש אחריות על חברה של חינוך של פרטים קטנים בתוכה, מגיל 6, אומרים אנחנו רוצים ללמד אנשים בעלי חשיבה. אנחנו רוצים להצמיח בתוכנו אנשים בעלי חשיבה. אז הביקורת הפמיניסטית תגיד, אוקיי, אנשים ונשים, וזה נכון, אבל פה מה שהם אומרים זה, אני רוצה לדעת שלא יהיו טעויות, זה נורא חשוב לנו. נורא חשוב לנו כדי שהחברה תשקיע בזה, החברה תשקיע במבנה, החברה תשקיע בכבישים, החברה תשקיע הכל בשביל שילדים קטנים ילמדו. עכשיו אני רוצה שנלמד, אני צריכה שעון. מעולה. אז עד 9:30, תסתכלו מקור 3 ו-4, בסדר? זה רמב"ם ושולחן ערוך, די מקבילים. אין פה את פרק א', כי שוב ממש ממש ריחמתי על הנייר, אבל מי שרוצה להשוות בצורה ממש מלאה אפשר לפתוח בפלאפונים בספריה. אני רוצה שתראו גם איך הסוגיה שלנו עם כל הפרטים שלה ממש מתפרטת לכללים לבניית מערכת. בספרי הלכה מסודרים. אם יש הבדלים בין הרמב"ם לשולחן ערוך ומה הם, מה קופץ לכם שזה שונה מהסוגיה ומה דומה, ומה קופץ לכם שזה דומה למצב היום ומה שונה. בסדר? זהו, אני פה, ובאפילו, לא, כן, 9:30, וב-9:30 נתאסף בחזרה. יאללה, חברות חברים, אנחנו חוזרים. אוקיי, למי עלה? שהוא ממש חשוב, מעניין, שהפתיע אותו, שלא הפתיע אותה, שהוכיחה לה שזה בדיוק מה שהיא חושבת. ועוד. אני אעשה הקדמה קצרה, שמי שהיה בשיעורים שלי כבר מכיר אותה. שהמצב הזה שעמדתי ודיברתי בו, מעל לרבע שעה רצוף רק אני, זה מצב שאני מאוד לא אוהבת. מבחינתי, שיעורים זה דיון של כולם, והמטרה של החברותא הזו היה שאני עבדתי יפה מאוד על החומר ועל מה שאני רוצה להגיד, אבל מה שיקרה פה הרבה יותר חשוב. אז מפה זה שלכם. מה עלה לכם חשוב בהשוואה? מה עניין אתכם דווקא בהשוואה לגמרא? מה עלה לא נכון? מה עלה כן נכון? מה הפתיע אתכם?
מחריבים את העיר היה מפתיע.
כן?
כן, משפט. אולי הייתי מצפה לראויה להיחרב, כמו, כן, עכשיו אין לה סיבה להתגן, אבל לא, צריכים לפרק את המסטה ולהקים מועצה
חדשה. תראה, מחרימים זה לא הרבה יותר טוב. בסדר, כשחכמים אומרים חרם, זה לא הרבה פחות מלהחריב. כאילו, אומרים, או שראויה חורבן רוחני, או שראויה חורבן פרקטי, אמיתי, אבל...
זה מזכיר קצת, כאילו, עיר המדחת,
כן?
עיר שלא
עד
בבית ספר, זה עיר
המדחת. ממש. כי קצת כמו שאמרנו קודם, כאילו, אני אלך שנייה לעולם של הסרטים המצוירים, בסדר, מוגלי, כשהוא גדל בין חיות, איך הוא יודע לקרוא? איך הוא יודע לדבר? איך הוא יודע להתנהג כמו בן אדם? מערכת חינוך זה משהו נורא חשוב. זה מה שהופך אותנו לבני אדם, בעצם. ואם אנחנו פה, אז... עם הספר והיהודים, בסדר? זה קריטי, זה אי אפשר בלי זה. מי שלא משקיע בזה מספיק, חברה שלא יודעת לשלם מחיר על מערכת חינוך, שהיא תכף נראה מה הפרטים שלה, שהיא שוויונית, שהיא עושה את האיזון הנכון בין תחרותיות לשוויון, כל זה, אין, באמת אין להם זכות קיום. כי, אוקיי, אז מה עשיתם? כן, עוד מחשבות.
מה זה אומר חרם על עיר? מה עושים?
הרבה. כאילו, אוקיי, יש את החרם על הבננה הפרטי. בסדר, אנחנו מכירים את הסוגיה של בדרך שעולים להר הבית, אז יש שני אנשים שעולים הפוך. בסדר? שישימו לב שמשהו קרה פה. אחד זה האבל, והשני זה זה שמחרימים אותו, ויש לנו המון אגדות על חכמנו, ואיך שהם מחרימו אחד את השני, ומה זה אומר, ועל איזה סיבה עושים את זה וזה. ובעצם יש, כאילו, ההשוואה הזאת בין האבל לבין מי שמצוי בחרם היא לא סתם. היא באמת, כאילו, בעצם היא אומרת לנו שמי שמוחרם די שווה למת. כאילו, העולם הרוחני שלו, בסדר, אנחנו לא מעלים לתורה, מי שמוחרם. העולם הרוחני שלו, אנחנו לא מתייחסים אליו כבן אדם בעולם, בסדר, לא מדברים איתו, רבי עקיבא חברים בדלים ממך. כאילו, זה מין... ועיר, לעיר יש חוקים אחרים, בסדר, עיר הנידחת זה לא בדיוק עיר שמונחת בחרם. אבל זה גם, זה מין להגיד, אתם לא חלק משפחת האנושות עכשיו. זה זמני, אפשר אולי לחפר על זה, אבל כרגע זה המצב.
זה באמת, כאילו דיברנו על זה שזה גם לא... מן הסתם, זה לא עונש אקראי, כאילו, זה באמת... פשוט נתק.
כן, כי זה אומר, אתם מסירים את האחריות לכם מהעתיד שלכם. אז אוקיי, אז ביי, כאילו, אז לא. זה האחריות שלכם, זה האחריות... זה בעצם מין אמירה כללית, כל הקהילות, כל קהילה, כל עיר, כל מקום, אחראי על החינוך שלו, אבל אנחנו כולנו ביחד אחראים על החינוך של הדור הבא. ומי שמושך את היד שלו מהאחריות הזאת, אז אנחנו מושכים את היד שלו ממנו. כאילו זה מין, זה כזה להעלות את הערבות ההדדית לנקסט לבל, לרמה שהיא כבר לא כל כך וולונטרית. היא כאילו לגמרי מתחייבת. כן.
מה שמאוד מעניין אותנו זה ש... הרמב״ם בגרון הוא מדבר על כאילו הכוח הממשלה כדי להקפיד על החינוך והשולחן הרוך מדבר יותר כאילו שזה מגיע מהשורשים, שזה מגיע מהבתים עצמם, מהאבא, מהמשפחות. ומשהו שגם דיברנו עליו זה כאילו שאלנו כאילו מה היחס בין הבתי הדפוס לבין הגישה לחינוך. נגיד הרמב״ם כתב לפני שהיה בתי דפוס והשולחן ערוך כתב שהיה בתי דפוס שהיה הרבה יותר קל ולהשיג חומרים ללימוד.
זה נקודה מצוינת. הסיפור של, כאילו, דיברתי קודם על המהפכה התעשייתית, ששניתה יותר שאנחנו חושבים על עצמנו כבני אדם. מהפכת הדפוס היא מהפכה ששווה לה כמעט, הרבה יותר לפעמים, בהשפעות שלה, וכל מה שהיא הייתה פרקטית היא להמציא מכונה אחת. מכונה שמאפשרת דמוקרטיזציה של ידע, מכונה שמאפשרת... כאילו, להוציא את הידע מהמוח של הבן אדם שמלמד אותו, ולתת לאנשים אחרים אפשרות לאבד אותו, אפשרות ללמד אותו, אפשרות להעביר אותו, וריאציות משלהם. וגם אפשרות שיהיה להם על המדף. לפני זה, כתיבת מגילה, זה משהו שעלה המון המון כסף, היה אליטיזם של ידע בצורה לא נורמלית בעולם, ובאמת, חוץ, כאילו, העולם היהודי מקובל שגברים ידעו לקרוא. אבל חוץ מהעולם היהודי, הגברים שבו אף אחד לא ידע לקרוא כמעט, חוץ ממתי מעט באמת בנקודות מאוד, מאוד, מאוד קטנות, וגם זה היה אליטות דתיות שידעו לקרוא, אבל הפער בין מי שידע לקרוא ולכן ידע לכתוב, ולכן אנחנו יודעים את הסיפור שלו היום, בסדר? ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים מילולית, היא נכתבת, ומי שלא ידע לכתוב לא כותב אותה. לסיפורים יש גבול כמה הם יכולים לעבור מדור לדור וכמה הם לא משתנים, בסדר? אם נדבר על תורה שבכתב מול התורה שבעל פה, בסדר? מה שהופך אותנו ליהודים היום זה התורה בכתב, לא התורה זה התורה בעל פה, לא התורה שבכתב. בסדר? אנחנו לא יודעים לחיות מתוך החומש, זה לא משהו שאפשר להפוך אותו ליום יום. והדבר הזה באמת אפשר, אז לכתוב את התורה היה הצעד הראשון, אבל לכתוב את התורה בצורה שיכולה להיות בכל בית, זה הצעד שבאמת הפך את התורה לדבר של כל אחד מאיתנו, פשוט כי כשאת פותחת ספר ואת יודעת לקרוא, אז אין מתווכים בינך לבין הידע. בסדר, יכול להיות שהבנת לא נכון, יכול להיות שפירשת בצורה שהיא פחות מקובלת, אבל זה אני מול הידע, מול האותיות שכתובות, ואף אחד לא תיווך לי את זה בדרך שלו. אז זה נותן לי את האפשרות לתווך את זה הלאה, בסדר? ולאבד את זה הלאה ולהעביר את זה. אם אנחנו מדברות על מערכת חינוך, בסדר? על מערכת שיצאה מהבית, אז בבית עדיין יש את האחריות של המסירה של המסורת, של כל מה שמסביב, נכון? יש את מה שכתוב, אבל יש גם את מה שעשינו, את מה שההורים שלנו עשו, את מה שסבתא שלנו עשו. זה האחריות שנשארת בבית, וזאת המסירה, וזה באמת העיבוד מדור לדור. אבל הזכות של דברים להיכתב בספר והזכות שלנו בלדעת לקרוא, זה מה שהופך באמת יכולת של כל אחד מאיתנו פשוט לקחת ולהפוך את זה לשלו. אז מהפכת הדפוס בהקשר הזה, זה באמת מה שהופך אותנו ליהודים שאנחנו היום. ובטח לבתי ספר ולמקומות שבהם האנשים עם הפריבילגיות והאנשים עם הכוח לא יגיעו אליהם כי הם פריפריה, כי הם חברתית או גיאוגרפית, אז הספרים יכולים להגיע לשם. זה תמיד, תמיד יכול לבוא. עוד, מחשבות, כן.
אני כשקראתי
אצל
הרמב״ם ואין מבטלים
התורה,
אתם
מבטלים
את
הפרילים
למידה
בתורה,
אז חשבתי לעצמי מה הייתה הדעה שלו היום נגיד על כל שביתות המורים.
כן.
כל מה שעברנו בקורונה עם הפסקות הלימודים. זה באמת
קיצוני. נכון. זה גם נקודה מעניינת על לחשוב כשהם אומרים בגיל 6 מתחילים ומגיל 6 לא מבטלים בשביל שום סיבה. כאילו, כולל בניין המקדש, אנחנו יודעות שנגיד למתי זוות מלאכה של שבת נגזרו משם. זאת אומרת, המקדש הוא כאילו מתואר לנו כאידאה של החיים היהודיים, ככה לומדים איך להיות יהודים, לא, לא, לא. אפילו זה עוצר בשביל חינוך. כאילו, זה לא... חינוך זה באמת בראש סדר העדיפויות, ובאמת השנתיים האחרונות לימדו אותנו שיש אידיאל ויש מעשה, ואנחנו לא ממש כחברה יודעים להגיע למעשה הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים ראינו שלא כל המאמצים מוכוונים דווקא לחזרת הלימוד, או בחזרה ללימוד תקין לפחות, של ילדים בגילאים האלה. כן.
אני טוען, אנחנו צריכים להתנסח יותר שהדבר הכי חשוב זה תורה, והחינוך זה האמצעי שמאוד חשוב לנו, כי באמת, זה לא שאני לא בטוח של האנשים האלה אכפת מחינוך בתור איזושהי תפיסה הומניסטית של הילד וזה, אנחנו מדברים על זה בהשוואה לימינו. קצת מצחיק לי פשוט.
כן.
מאוד אכפת להם מתורה, וברור שבהשוואה למקדש, אז תורה זה נורא נורא חשוב, וגם בבניין, כאילו, לא, כן, נמשיך ללמוד תורה ולא הולך ללמוד את המקדש.
או שעצם הלימוד תורה הוא זה שמסייע לבניית המקדש, לא באופן הספציפי של כל כך
את הילדים. חינוך, ואנחנו לא מדברים פה על חינוך במובן לפתח את הילד, אנחנו מדברים פה על להרבות תורה, כאילו.
זה נכון, אבל אני חושבת שיש גם ניצנים של כל מה שדיברנו על התפתחות. כי ללמוד תורה אפשר גם בגיל מבוגר יותר, ואנחנו מכירים את כל האגדות על רבי עקיבא ודומיו, שהתחילו בגיל מאוד מבוגר, ותורה תמיד אפשר ללמוד, ואפשר גם לראות בסוף ממש בסוף מקור אחד, יש שם אגדה ממש חמודה, על מה המקומות של טעויות בלימוד, ואיך זה הופך אנשים לבני אדם. בסדר? הוא עשה טעות, הוא לא זכר את הפסוק נכון, בגלל זה הוא הרג מישהו. בסדר, יש מחלוקת אם הוא הרג באמת או לא. אבל הם כאילו אומרים, בסוף הכיתה, והתורה שלומדים בה, היא לא מנותקת מהעולם החוץ וממה שקורה אחר כך.
אני רק אומר שהתקנה שמעלילים את יהושע בן גמלא היא לא על הקמת המערכת, לכאורה. היא נטו על זה שהוא לקח את זה שגיל החינוך הוא 16-17 ומוריד ל-6-7. ולפחות מבחינת הגמרא בשלב הזה, זה מה שמציל את התורה. זה שגיל החינוך הוא לא מאוחר, הוא לא... לא אופי שהרבי עקיבא מתחיל בגיל 40, אבל זה נדיר. אנחנו רוצים שילדים יהיו 6-7, כי זה מה שמשמר את התורה. סתם, נראה לי זה נקודה חשובה.
נקודה חשובה. זה גם, אחר כך נראה, אנחנו נגיע, כי זה המטרה של השיעור, לתקנות של חכמי מקנזה. התקנה הראשונה היא תקנה של היבץ, רבי יעקב ובן צור, שעל זה בדיוק הוא צועק, על הגיל הקטן. כי הוא אומר, אי אפשר להתחיל לקחת ילדים מבית ספר בשביל מטרות אחרות. עכשיו, מטרות אחרות באמת יכולות להיות החיות של המשפחה. כאילו, המשפחות שמבחינתם זה היה מחיר כלכלי, שהן לא יכולות לשאת בו. אנשים לא סתם לקחו את הילדים שלהם בבית ספר, והוא צועק על זה, הוא אומר לא, כאילו אין, זה האמון שעליו אנחנו חיים. כן.
רק כתגובה, אני חושבת שצריך לשאול מה זה תורה, כאילו אתה אומר שזה בגלל התורה, אבל אני חושבת שכאילו בהקשר של לימוד תורה יש הקשרים כאילו חינוכיים, התפתחותיים שמובנים, כאילו לא סתם גם כאילו האמירה של עם הספר, כאילו, והעובדה שגברים ידעו לקרוא בתקופות שאנשים אחרים לא ידעו, כאילו, אני לא בטוחה שזה, כאילו, מה זה אומר שזה רק על התורה? כאילו, אני חושבת שבעצם התורה עצמה יש עניינים של ידע, של התפתחות מחשבתית, של כל הדברים שדיברת עליהם.
כן.
למרות שמדובר כאן על מקרא. לא מקרא, לא גמרא, כאילו מקרא, לא משנה או גמרא, זה נהיה לי מסכים עם...
מצד שני, כאילו זה גם באמת אז, זה קצת שני, כאילו לא היה את המערכות חינוך של היום, אנחנו עושים את ההפרדה הזאת עכשיו, בין החינוך ללימוד תורה. כאילו של ה... זה לא כמו בית ספר, או זה לא כמו... וגם יש פה כל מיני עקרונות, כאילו אני ראיתי כל מיני דברים של שהתרגלו ללמוד בלילה, שיהיו, כאילו יש פה דברים שהם, כאילו אני חושב שבאמת הלימוד תורה זה מכיל בתוכה את כל ה... טוב, אם אנחנו רוצים שהילד יתחנך, כאילו צריך ללמד אותו תורה, אתה מבין? אולי כאילו ההפרדה היא לא...
אני חושב שפשוט לנו מאוד ברור שזה אומר את זה, אני לא בטוח שלגמרא ולרמב״ם, לא בטוח שזה הייתה כוונת המשורר, ואם אנחנו רוצים להבין מה הם התכוונו, אז נראה לי שזה דרך לחשוב על זה לכל הפחות. כאילו, אני מסכים מה שאתה אומר, שזה בא ביחד, אבל אני לא בטוח מה הרצוי ומה הנלווה. אני מסכים אבל שזה שתיים בין ביחד.
אני יכולה להגיד גם לאימא של ילד שמתחיל ממש בשבועות אלה לדבר, שזה מאוד מעניין. הסיפור של החיקוי של המבוגרים שמסביב, הוא על מילים, בסדר? ככה תינוקות לומדים לדבר, הם שומעים את ההורים שלהם ואת המבוגרים שלי בסביבה מדברים, אבל הוא גם, הוא עונה אמן. כאילו, מברכים לידו, הוא עונה אמן. כי גם זה מה שהוא למד בדיבור. בסדר? עכשיו, זה גם טכנית, הוא שומע אותנו עונים אמן, אז הוא יודע שתבנית ברוך אתה השם בסוף המשפט מגיע אמן, אבל בעיניי יש בזה גם באמת, כאילו, זה גם החינוך הטכני וזה גם החינוך המהותי. כאילו, הוא באמת, הוא לומד לברך בזה שהוא לומד את המילים, והוא לומד לברך בזה שהוא לומד שיש ברכות בעולם. אני חושבת שלנתק אותם אחד מהשני, לא באמת אפשר. כאילו, באמת, כי כשאנחנו עושים את זה, ולכן הסיפור של הגיל הקטן פה הוא כל כך משמעותי, כשאנחנו עושים את זה בגיל שההתפתחות של המוח עוד מאוד משמעותית וקורית, ובדיוק זה הזמן שהאזורים הלימודיים מתפתחים, אז זה באמת לא מנותק. זאת אומרת, אז באמת יש לו את התחושה שזה מה שעושים באוכל פשוט, זה חלק מהארוחה, מברכים. או קמים בבוקר, אומרים עוד אני, הולכים לישון, קוראים שמה ישראל. כאילו זה חלק מטקס השינה באופן, זה לא טקס השינה והדתיות שבו, זה פשוט הכל ביחד. ואני מסכימה איתך על הדואליות היום, שצריך לדעת להחזיק את שניהם ולראות את ההבדל ולדון על ההבדל הזה ומה המקום שלו ואיפה בחיים שלנו היום. אבל זה לא שילדים שגדלים אין להם בראש, אוקיי, עכשיו שעתיים משנה, אחר כך שעה אנגלית, אחר כך הכל הרבה יותר הוליסטי. וכשמקפידים על גיל קטן, אז בדיוק על זה מקפידים, בעיניי.
עוד עלה לראש ישר את הדו שיח שיש בכנר על הגג בין טבי לפרצ'יק על מה הוא ילמד את הבנות שלו. אני אשמח שהם ידעו תנ"ך, ואז אתה תשאר, יש המון לקחים טובים בתנ"ך.
כן. אז יפה, לקחת אותנו הכי מזרח אירופה. ארצות המזרח. כן, ארצות המזרח של היבשת האחרת. אבל אני חושבת שעולים מזה הרבה, כאילו הסיפור של מתח בין מציונות לשוויון, בסדר, אם אנחנו מפטרים את המורה הלא טוב, כי אנחנו רוצים שיהיה פה מורה טוב, או שיש לנו אחריות גם למי שמלמד, ומה זה בכלל אומר מורה טוב, ומה זה מערכת טובה, ומה זה לא טובה, מול אנחנו נשיב ביחד ילדים ברמות שונות, כדי שילמדו אחד מהשני דברים שונים, בסדר? גם למי שיודע יותר תמיד יש מה ללמוד. והסיפור של אחריות קהילתית מול אחריות אישית, מול אחריות העל-קהילתית, היא גם קופצת פה הרבה. והסיפור של תחרות, בסדר? האם אנחנו רוצים כמה שיותר תחרות כדי שהחינוך שלנו יהיה הכי טוב, או האם אנחנו רוצים דווקא משהו של קביעות, בסדר? אפשר לחשוב הרבה על המונחים של משרד החינוך של ימינו, בסדר? שיטת השוברים שמדברים עליה, ובתי ספר פרטיים, ומה זה משאיר את מי שלא נכנס לבית ספר הפרטי הזה, ובתי ספר חצי פרטיים, וכל מיני רשתות, בסדר? אנחנו אפשר עכשיו לדלג למקור 5, לחוק לימוד חובה, שחוקק בשנת, סליחה, ב-49. בסדר? זה נורא 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 מוקדם. הייתה פה מדינה שקמה משום דבר, ב-48, שבמשך השנה וחצי הראשונות של הקיום שלה הייתה עסוקה במלחמות, בסדר? דיברנו קודם על קיום רוחני וקיום פיזי, ממש בהכי קיום פיזי שלה, ואחד החוקים הראשונים שמחוקקים בצורה כזאת ממלכתית וכוללת הכל, היא חוק לימוד חובה. וחוק לימוד חובה עבר הרבה מאוד התגלגלויות ותמורות במשך השנים. בהתחלה הוא היה עד לפני חטיבה, אחר כך הוא צמח לעד סוף חטיבה. בהתחלה עד שנת 72 היה מה שנקרא מבחן הסקר. מישהו פה יודע מה זה? תגידי.
סוף כיתה ח'. זה היה סוג של ממשיכים לתיכון או לא?
ממשיכים לתיכון או לא, ולאיזה תיכון. בסדר, בסוף כיתה ח' היה מבחן שעשו אותו כל תלמידי כיתות ח' בארץ.
כן, זהו.
מה?
יש מאחרון על זה ביהודים בארץ.
נכון, מעולה, בסדר? שקבע על כל ילד אם הוא הולך, אם הוא ימשיך לתיכון עיוני או לתיכון מקצועי, ששם יש כל מיני מקצועות של חשמלאי ואחראית משרד וכו' וכו'. עכשיו, הסטטיסטיקות הן משוגעות, כאילו איך שזה מראה בדיוק את החתך הדתי ואת החתך הסוציו-אקונומי, וכנראה שמי שההורים שלו לא מרוויחים מעל סכום מסוים, פשוט אין לו מספיק שכל. זה מדהים לראות את זה, וזה מדהים שזה נמשך עד 72. וזה בעיקר מדהים, כאילו, לי כל הזמן יש בראש כשאני רואה את הדברים האלה, לא כאילו זה היה לא פייר. כאילו באמת יש לי דודות שזכו לחינוך עד כיתה ח' וזהו, כי החליטו שהם ילכו אחר כך לבית ספר למזכירות. ואני מכירה אותן, ואני אומרת, איזה? כאילו, בסדר, עזבו המחיר שהפרט משלם או משלמת בחיים שלה, זה באמת, זה לא נעים וזה קשה, ואנחנו צריכים כחברה לא לתת לפרטים בתוכנו לשלם כל כך הרבה, אבל מה אנחנו הפסדנו? זאת אומרת, איזה כוחות משוגעים החברה הישראלית הפסידה מלהגיד כל מי שלא גר במרכז, או כל מי שההורים שלו לא הגיעו מאירופה, או הוא לא הגיע מאירופה, או מארצות הברית, או כל מי שלא מרוויח מעל סכום מסוים, אנחנו פשוט מוותרים על כל הכישרונות שלו. בסדר, דיברנו כל כך על זה שחינוך הוא מה שמצמיח את הכוח של האנשים, את החוכמה שלהם, את זה, בסדר? פשוט אומרים, אוקיי, לא צריך. כאילו אין, וזה השתמר עד שלב מאוחר להפתיע בישראל. ורק בשנת 2007, חוק חינוך חובה הורחב עד גיל 18. בסדר, לפני זה היה עד סוף כיתה י'. שהמשמעות של החובה הזה, זה שאם לא באת לבית ספר, אז שבוע אחר כך דפקו להורים שלך בבית קציני ביקור סדיר, שזה עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות מטעם המועצה, וכאילו הורים שלא שלחו ילד לבית ספר, פשוט עברו על החוק, עדיין זה ככה. בסדר, אפשר להגיע לכל מיני מסגרות של חינוך ביתי, אבל חוק חינוך חובה חינם מצד אחד אומר, המדינה נותנת, מצד שני אומר, אתה חייב לקחת. אין דבר כזה לא להגיע לבית ספר. אין דבר כזה לוותר, לא מתוך פריבילגיה, אבל גם לא מתוך חוסר פריבילגיה. זה כאילו המדינה לא נותנת לאנשים לוותר על הכוח שהיא נותנת בחיר. עכשיו, ממש אפשר לראות בתוך מקור חמש, איך דברים ממש מהסוגיה התגלגלו למטה, בסדר? מה מספר תלמידים בכיתה? מה האחריות של מורה? מה צריך ללמוד? מה האחריות של מועצה מקומית בהסעות? שזה מדהים לראות איך זה ממש, כאילו, מדברים על הדתה, אז כאילו זה ממש, אפשר לראות כאילו מה השורשים של הדבר הזה בשולחן ערוך וברמב"ם ואחורה בגמרא, זה מדהים. אני רוצה אבל שנדלג, שנקפוץ מעל הביקורות, שכרגע השמעתי על חוק חינוך חובה, לראות מה עשו עם זה במקנס, עם החובת לימוד תורה על הקהילה, ואיך קהילה או חברה יכולה לא לוותר לפרטים שבתוכה. להגיד, הדבר הזה הוא קריטי, אנחנו לא נותנים לאף אחד לוותר, אנחנו לא נותנים לאף אחד לוותר לעצמו או לילדים שלו, אנחנו לא מוותרים על הילדים. ואני אשים בסוגריים שברור שהם מדברים רק על בנים. אז אנחנו פותחים בתקנה של היבט, בסדר? רבי יעקב בן מנצור, אני במקור 6. הוא פעל ב-1720 איש, בסדר? והוא מסתכל ימינה ושמאלה ורואה שיש בית ספר, אבל יש ילדים שלא מגיעים אליו. והוא כועס על המשפחות שלא מגיעים, הילדים שלא מגיעים לבית ספר. והוא אומר ככה, בבית ישראל ראיתי שההוריה, שמפני דוח הקשה, בני אדם מוציאים את בניהם מבית הספר כבר שיט, כבר שבע, בסדר? לא נותנים להם להמשיך ללמוד. ומזכירים אותם לאומן, ללמדם מלאכת ניפוץ וסריקת הסמר, בסדר? משהו שיעשה על הרווחה של המשפחה. ושאר מלאכות, ועדיין אינם יודעים לקרוא את קריאת שמע ולהתפלל. ובמקום שהם מתגדלים בין מרקי החכמים לקבוע יראת השם לבבם נהפוכו, שהם גדלים בשטות ופריצות, וכשמגיעים לפרקם פורקים עול מלכות שמיים מעליהם. דאבו לאו קרקפתא דלא מנח תפילין, בסדר? השגרה היומיומית הרגילה של בן אדם יהודי נשללה מהם. וכשמגיעים לפרקם פורקים עול מלכות שמיים, סליחה, אני ממשיכה, ועבירה גוררת עבירה עד שיוצא לתרבות רעה רחמנא ליצלן. וראינו שהאומנים שסוחרים אותם הם המחזיקים ביד עוברי עבירה. דלאו עכבר הגנב אלא חור הגנב. וכל דבר המעמיד אפילו באלף אלפים לא בטיל, וכל המחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בהם. בסדר, את מי הוא מבקר פה? על מי הוא כועס?
את ההורים.
גם וגם, בסדר?
וגם את העם, כי בית ישראל ראיתי שערוריה, כי השערוריה לא במשפחה הזאת או בזאת.
יפה, יש פה שלושה מעגלים של ביקורת, זה ממש נכון, בסדר? גם החברה הבעייתית, גם אף אחד, כאילו, גם בן אדם ששולח את הילדים שלו בית ספר ברגיל למלמד, אבל השכן שלו לא, והוא לא צעק עליו, גם הוא לא בסדר, בסדר? יש פה בעיה חברתית. אבל שני הגורמים העיקריים שמשפיעים עליה, זה מי ששולח ילדים לבית ספר, מי שלא שולח ילדים לבית ספר, ומי שמקבל ילדים לעבודה. בסדר? יש איזשהו גיל, ברור שבו צריך להיות בית ספר, וזה לא סבבה. מה? לכן על זה פקחנו עינינו וליבנו וחוקה חקקנו, וגזרה גזרנו, בגזרת עירין תתגמה, ובמאמר קדישין מילתא אזדא, שאין לשום אחר מהר כשניים, ולא משאר בעלי אומניות, בסדר, מתעשיית הצמר, אבל גם לא מלאכות אחרות, לקחת ילדים ונערים מנוערים מן המצוות, משחק מילים, לעשות מלאכתן לא בשכר ולא בחינם, בשום אופן בעולם, מהיום הזה והלאה, עד שיתחנכו במצוות ציצית ותפילין. ואז רשאים האומנים לסוחרם, ובתנאי שירגילום ויזהירום ויזרזום ללכת להתפלל עם הציבור. בסדר, יש לנו איזה קו מינימום, שהקו מינימום הזה, זוכרים את הקרקפת דלא מנח, אבל גם זה, זאת אומרת, יש איזושהי שגרת חיים יהודית שאליה מגיעים אחרי איקס שנות לימוד, שהיא החובה, ואחריה אפשר ללכת לעבוד. ודיברנו על להחרים עיר, אז פה הוא מחרים את מי ש... וכל העובר על דברנו ילקט במצודת החרם ושומע לנו ישכון בטח ושענן, מפחד רעה ויזכה לראות יום תשועה, נאום חותמים, בסדר? הוא אומר ממש, מי שלא... כאילו זה תקנת חרם, זה תקנה שנרשמה בספרי הקהילה וככה היא הגיעה אלינו, בסדר? מ-1700, שממש, כאילו, הסיפור של איך שחרם מתקבל בקהילה, צריך הרי להודיע, נכון? אני צריכה לדעת שאסור לי להגיד שלום למישהו, אני צריכה לדעת בתור גבאי שאסור לי להעלות אותו לתורה. בסדר, יש כאילו כמו שחוקים נכנסים לספר הרשומות של חוקי מדינת ישראל, אז חרמות נכנסות לתקנות כתובות כדי שכולם ידעו עליהן. זה תהליך שהוא סמי-בירוקרטי כזה. והתקנה הזאת מגיעה לשם, תקנה שאומרת, חייב, עכשיו, יש פה תקנות אחרות שלא לא הצלחתי להביא, אבל להגיד, יש תקנות שגורמות, שמממשות את האחריות הקהילתית שיהיה בתי ספר, וזאת תקנה שאומרת, חייבים לשלוח לשם. בסדר? זה צריך את שני צידי המטבע כדי ליצור מערכת קיימת. זה כמו חוק חינוך חובה. מצד אחד המדינה חייבת לספק, מצד שני אתה חייב לקחת. והתקנה השנייה, פשוט תראו בהמשך העמוד, בעמוד 8, זה תקנה שיוצרת את המערכת. בסדר? זה הצד השני של הגלגל. שאומרת, רגע, תשמעו, באמת זה, נכון, דיברנו על זה של בית ספר, זה גורם מרעיש, זה גורם לא נעים. אף אחד לא רוצה בתקופה היא להשכיר דירה למלמד, ונגד זה התקנה הזאת יוצאת. עכשיו תראו, אבל התשבר פה זה התינוקות, בסדר? כל הזמן חוזר לנו הסיפור הזה של הגיל הקטן, של מאיזה גיל קטן צריך להגיע לבית ספר. עם הקודש ברוכי השם, אתם ידעתם שאין שום דבר בעולם שמגן מן הפורענות כמו אבל התשבר, ובכל עיר צריכים הגדולים להשגיח על זה בעיניים פקוחות יותר מכל דבר אחר, וימנו מלמדים כפי צורך הילדים הנמצאים. כדי שבעזרת השם יוכלו ללמוד ולהצליח, והלימוד צריך שיהיה במקום מיושב ומרווח, כדי שלא יזיק לילדים ברמינן. בסדר? צריך שיהיה במקום שאפשר לנשום בו, לא יודעת, שלא יהיה חורים בקירות. ובעלי המוסר אמרו שמי שקיים מצווה זו יותר חשוב מבניין בית המקדש. והנה, בזמן הזה נתמעטו המלמדים, הן מצד שאינם מקבלים שכר כראוי, והן מצד שלא מוצאים מי שירצה להערכם בקרקעו, ובמקום שאנשים צריכים לשלם מקום מכיסם כדי להעמידו לרשות המלמד כדי שילמד, היום נהפוך הוא, אפילו אם ירצה לזכור מקום כדי ללמד, אף אחד לא רוצה להזכיר לו. ואם אחד רוצה להזכיר לו, השכנים עונים ממנו. אלא אם דבר מפריע יותר משמיעת כל תורה. אינם יודעים שכל תורה בוקע בכל הרקיעים ועולה על כיסא הכבוד, ומבטל כמה גזרות קשות. ודבר זה, מלבד שאיננו דבר צודק, עוד זאת בר מינן לא יוצא ממנו שום דבר טוב. ואם היה ולא מוצאים מלמדים בעיר, היינו צריכים ללכת למקומות אחרים כדי לזכור אותם. כמו שאמרו חז"ל, הווה גולה למקום תורה. כי סוחר המלמדים אינו עושה טובה רק למלמד עצמו, רק למלמד, סליחה, אלא גם לעצמו. כדי שבניו יגדלו טוב ויהיו בעלי תורה, יזכו הוריהם ויצילו מכמה גזרות, ויעלו אותם במחיצתם של צדיקים, כמו שמובא בהרבה מעשים בגמרא ובזוהר. ואם בני אדם היו יכולים לבוא מן העולם הבא, לאחר המיטה, אל העולם הזה, היו יכולים ללמוד, ללמד ולהעיר, בעוונותינו הרבים על העונשים. וידע האדם מה הדבר החשוב בעולם הזה. ואדם צריך לחוש לא רק על עצמו ועל בניו, אלא על כבוד קונו. ומי שאין לו ילדים, בסדר, האחריות היא לא רק על המשפחה שיש לה ילדים, יעזור לאחרים כדי שילדיהם יהיו טובים ויעשה רצון הקדוש ברוך הוא. היות שכל זה אנו צריכים לו כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, הן בילדינו, הן בילדי אנשים אחרים. היות ומי שיש לו ילדים...
בר
מינן. בר מינן, תודה, רשעים. היעדרם יפה במציאותם, בסדר? לא נעים, עדיף שהם לא יהיו. ואם יעזור לאחרים, יקראו כאילו הם בניו, כמו שראינו שחזר לפיליגו בזה. ואמרו כאילו ילדו, כאילו ילדו, בסדר, כל המלמד בן חברו תורה אומר עליו כתוב כאילו ילדו, וזוכה להישב בישיבה של מעלה, ואפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה בשבילו באופן ששכר דבר זה אין לו שיעור. והשבוע הזה באו אנשים שהתלוננו, והלכנו ובדקנו אחר דבר זה, ומצאנו הילדים בדוחק גדול אצל המורים, כמעט ואין מקום לילד אלא פעם אחת בשבוע, בסדר, אין מקום, פיזית אין מקום בכיתה, וגם כן הם סכנה גדולה מחמת הלחץ, ובשביל זה קמנו והגדלנו מספר המלמדים. לפיכך מי שיכון על ילדיו יוליכן למורה שירצה, ובייחוד במקום שאין שם הרבה ילדים, והאמת שאנו רצינו לרשום את הילדים בעצמנו, אבל אמרנו שיותר טוב לתת לאנשים האפשרות לעשות כרצונם. בסדר, מצד אחד אחריות של הקהילה, מצד שני תחרות. כל אחד ירשום לאן שהוא רוצה, בסדר? כמו שמדברים לנו על פתיחת אזורי הרישום. כי אין מי שיחמול על הילדים יותר מאביהם, ומה שעלינו לעשות עשינו, ומכאן ואילך מי שיניח בניו בביתו בלא לימוד, האבון עליו ואנחנו נקיים. ולא תאמרו שלא מצאתם מי שיעזור. מה שיכולנו לעשות עשינו, ואתם צריכים להמשיך ותהיו קצת פזרנים, בסדר? לפנק את המורים בכסף, זה לא מקצוע שצריך להיות בשפל המדרגה מבחינת שכר, כדי שימשיכו המלמדים ויהיו מלמדים גם בני העניים. ובשכר זאת אלכה לחלקנו ויחיש לגמרינו, כן יהי רצון. אמן. זאת אומרת, גם אחריות של הקהילה, בסדר? מה שקיבלו ועד הקהילה ונכנס לתקנות, זה לא אומר, כאילו, זה ממש אחריות של הקהילה והכסף שמגיע איתה. אחת התקנות שלא הבאתי פה זה על בעצם דוח כלכלי של הקהילה שאומרת מאיפה בא הכסף. כאילו יש לנו איטליץ ששייך לקהילה, אז איקס הכנסות ממנו, איקס אחוז מההכנסות שלו, הולכות להחזיק לימוד תורה. יש לנו איזשהו, כאילו ממש מפרטים את המוקדי הכנסה של הקהילה, וכל מוקד הכנסה איזה אחוז ממנו הולך לחינוך.
כי יש למערכת אחריות להחזיק מערכת, יש לקהילה אחריות להחזיק מערכת שהיא מתפקדת, שיש במקום לכל הילדים, שהמורים מקבלים שכר ראוי. ואני חוזרת שנייה, נכון, הם מדברים פה בסוף על בני עניים, היו מלמדים גם בני עניים. אני חוזרת למקור אחד. למקור, סליחה, זה כתוב אחד, אבל זה שתיים, למטה, בסדר, מסכת נדרים. אנחנו מכירים את הפתגם, נכון, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מה זה בני עניים? למה שדווקא מהם תצא תורה? למה צריך להיזהר? בסדר, שהולכים משם, מארץ ישראל, היזהרו בערבוביתא, בלכלוך, היזהרו בחבורה, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. שנאמר, היזהר למים מדליו, שמהם תצא תורה. ומפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים בניהם? בסדר? למה אנחנו נגד הסיפור הזה של תורה שעוברת מדור, של גדולה בתורה שעוברת מדור לדור? למה אנחנו נגד הסיפור הזה של שושלות? אמר רב יוסף, שלא יאמרו תורה ירושה היא להם. בסדר? שלא תהיה תחושה שלה, זה שלי, אני לא צריכה לעשות בזה שום דבר, זה מגיע לי מההורים שלי. רב ששת ברדר אבידי אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור, בסדר? אם כוח עובר במשך הרבה דורות בתוך אותה משפחה, נוצר פה איזשהו מערכת כוחות לא נכונה בתוך קהילה, ולדעת תורה זה כוח, זה ברור. מר זודה אומר, מפני שהם מתגברים על הציבור. רב אשי אומר, מפני שקראו לאינשי חמרי. בסדר, זה נהיה כזה מתח חברתי, נהיה כזה פער חברתי, שאנשים רגילים נראים להם כמו חמורים. זאת אומרת, כשאנשים גדלים עם כפית של זהב רוחנית בפה, משהו לא טוב קורה שם. רבינה אומר, שאין מברכים בתורה התחילה. מה הקשר? למה שמי שגדל במשפחת חכמים לא יברך בתורה תחילה? זאת אומרת, מה הקשר בין כל מה שאמרנו עכשיו, שזה לא טוב שיווצר איזשהו פער חברתי לימודי? מה הקשר בין כל זה לבין זה שלא מברכים בתורה תחילה?
הוא רגיל לתורה יותר מדי, הוא לא יברך קודם.
רעיון מעולה. עוד מחשבה? אז אני רוצה קצת לפתח את מה שאמרת לנו. זה לא שהוא רגיל. זה שמבחינתו זה חלק ממה שמגיע לו, ממה ששלו, זה לא, התורה היא לא של, לא של הקדוש ברוך הוא, לא של עם ישראל, היא שלי, מה זאת אומרת? היא של ההורים שלי. זה הגיע לי בדם. אז למה שאני אברך על זה? למה שאני אראה בזה משהו שהוא, שאני צריכה להגיד עליו תודה, שאני צריכה לעבוד בשבילו, שאני צריכה להבין שהוא צריך להגיד לי משהו כלפי אנשים אחרים?
אולי יותר ספציפית, שלא מתאים לו להגיד השבחר בנו.
לגמרי. אנחנו לא עם, אנחנו המשפחה הזאת שיש לה את כל התורה. ואף אחד אחר לא חשוב. והסיפור הזה של אנחנו לא רוצים ליצור קסטות, לפחות מבחינה תורנית. ממש חשוב לנו שהכל יהיה שוויוני. חשוב לנו שמי שלא יודע לקרוא, לפחות יכיר מהחברותה את מי שכן יודע לקרוא. בסדר? נשיב אותם ביחד. יכול להיות שזה לא יקדם אף אחד מהם, אבל אם יכירו אחד את השני, הם יהיו חברים, השגנו משהו, ישבו אחד ליד השני, יש להם איזושהי אחריות משותפת. וממש ממש דבר אחרון שאיתו אנחנו נסיים, זה הרב יהודה אלקלעי, בסדר? מכירים את השם? מכירים, מעולה. אחד ממבשרי הציונות הגדולים, במקור מסרביה, בסדר? שם הוא צמח, שם תורתו התגדלה, והוא כאילו, מי שרוצה, הספר שלו פה למעלה, דרכנו, זה ספר שאוסף בעצם את כל כתבה, בסדר? ויש שם כתבים פילוסופיים שצריך כאילו, לא יודע, סמסטר עם קפה ממש ממש חזק כדי להגיע עמוק לעומקם. ויש שם חוברות דקדוק לילדים קטנים, שאת שניהם כתב אותו בן אדם, כי זה נורא חשוב לו. נורא חשוב לו שילדים ידעו לקרוא, נורא חשוב לו, תכף נראה, הסדר של האותיות. בסדר? הדקדוק הקטן של האותיות חשוב לו, בדיוק כמו מסה פילוסופית עמוקה על שיבת עם ישראל לארצו והעצמיות והקוממיות, בסדר? זה ממש כאילו דף אחרי דף, זה מדהים לראות את הדבר הזה. ואני במקור שבע. בסדר, אנחנו על האבות ומידותיהם. ללמדנו שעל ידי זכותו של יעקב אבינו, זכינו לקבל את התורה, ככתוב במדרש, לא ניתנה התורה אלא בזכותו של יעקב, שנאמר תיתן אמת ליעקב. ועלינו נשאר לדכן ולחבר את האלף על ידי לימוד תורה. א', לשון לימוד הוא, כגון פן תאלף אורחותיו. בסדר, אנחנו מאלפים חיות, אנחנו מלמדים אותם. זה השורש. על ידי לימוד התורה לשמה, ללמוד וללמד, לשמור ולעסוק, מתחברת האלף, ונעשה אמת, וכן מלמדי תינוקות, ראשי תיבות, מ"ף, וכאשר הוא מחבר את האלף, כאמור, בעשותו מלך את השם באמונה, הוא משתדל שתלמידיו ילמדו עבודת השם, הוא מתקן אמת. ואין העולם עומד, אלא על ידי הבל פיהם של תינוקות של תלמודי תורה. והוא העמוד הגדול שהעולם עומד עליו. ככתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בסדר? החיבור של האותיות, הגרפיות שלהם, בסדר? האלף והמם והתח והראשי תיבות של המדבר תינוקות, על החיבור הזה העולם שלנו עומד. והחיבור הזה הוא לא חיבור שהוא מנותק מהחברה, והוא לא חיבור שמנותק מהסביבה, הוא חייב להגיע ביחד עם אחריות, עם אחריות של מערכת שכשיש קהילות היא קהילתית, וכשיש מדינת ישראל היא ציבורית, והיא חייבת להיות שוויונית, והיא חייבת להיות מגיל מסוים ועד גיל מסוים, כי אם ניתן לפערים החברתיים והכלכליים להיכנס, והיא לא תהיה שוויונית, אנחנו חוזרים למשפחות של התורה שאנחנו שיפסיקו לברך את השם. כאילו הדרך לברך את השם, הדרך להגיד התורה היא שלי, אבל היא לא שלי מהבית, כמו שילדים קטנים אומרים, היא של כולנו, והדרך של כל אחד לרכוש אותה זה ללמוד אותה. אבל אם לא תהיה לאנשים אחרים הזדמנות ללמוד אותה, אז גם התורה שלי היא לא שווה כלום, כי היא לא תהיה בשם ברכת השם. אז החובה שלנו היא לדאוג באמת למערכת שוויונית שרואה את כולם, ושאם מישהו לא בא, אז זה לא מחיר שלו, זה מחיר של כולם. והמחיר, אני רוצה שנחשוב על כל, לא יודעת, מאות אלפי הילדים שהפסדנו כחברה ומדינה את הכוחות שלהם, כי הם נפלו במבחני הסקר להיות הנדסאים ומזכירות. לא שייך לי שום דבר, לא נגד הנדסאים ולא נגד מזכירות. אבל החובה להגיד, לא, כל אחד יכול, אנחנו רוצים לתת לפחות לכל אחד את הכלים לבחור את הגורל שלו, לבחור את מה שהוא יעשה עם הכוחות שלו בעולם, זה הדרך להגיע לברכת השם, זה הדרך להגיע לתורה שהיא באמת של עם ישראל ולא שייכת למשפחות ספציפיות. תודה רבה.